אנחנו עדיין בפרק ב'. אני רוצה לחזור על הציר של הפרק, נראה איזושהי תמונה וממנה אנחנו ממשיכים. נקודת המוצא בפרק היא המלאך, סיפורו של המלאך שבא אל הבוכים ובוכה, כן? וישוע את קולם, העם בוכה. וישוע עמד קולם ויבכו, מדוע? כי יש פה איזו מציאות שאי אפשר לצאת ממנה. וגם אמרתי, אני מצטרף, גם הביטוי גם, אני מצטרף למקום הזה. לא אגרש אותם מפניהם, מפניכם, והיו לכם לצידים ולא הם יהיו לכם למוקש. זה אירוע מחולל, מכונן, אירוע ש... פוגשים מלאך וכולם אומרים להם את האמירה הזאת. זה לא מספר הנבואים מספר לנו, זה אירוע שהעם חווה אותו. השלב הבא הוא אירוע שלא התקיים במציאות, אבל הוא פרשנות. הוא הליכה לאחור מפסוק ו', וישלח יהושע את העם, כן, וילכו בני ישראל איש לנחלתו, ותיאור, כן, לאחור את האירועים של ספר יהושע, ומהם איך מותו של יהושע בעצם יצר מצב שהדור הבא לא ידעו את השם. יש להם ציפייה לדעת והם לא ידעו. זה כבר תיאור, לא של אירוע, אלא תיאור תודעתי. עכשיו, השלב הבא, השלישי, כיוון שהם לא ידעו את השם, אז עשו את הרע בעיני השם. אז הם עושים דברים שהם... הם לא תואמים את עמדתו של הקדוש ברוך הוא, כי הם לא יודעים אותו, הוא לא חלק מהסיפור. ופה ראינו בפעם הקודמת שלושה שלבים. הראשון הוא איזושהי הליכה, עזיבת השם, לא השם סליחה, אלא עשיית הרע בעיני השם. מתוך איזה אי קשר, אי ידיעה של הקדוש ברוך הוא, אז עושים את הרע בעיניו, מה קרה, ועובדים את הבעלים. בשלב השני, עוזבים את הרעיונות הגדולים, השייכות לארץ מצרים, שייכות להיסטוריה הגדולה, זהות, והולכים לאלוהים אחרים, מאלוהי הימים אשר סביבותיהם. איזה משהו בתודעה, בזהות, בקיום הרחב. זה בשלב השני. ועדיין הקדוש ברוך הוא, השם במובן הפשוט, נוכח באיזושהי צורה. לא כתוב שהוא נוכח, אבל לא כתוב שעזבו אותו. השלב השלישי זה עזיבת השם והליכה למישהו אחר במקומו. לכאלה שיש להם כבר שם. ויעזבו את השם ויעבדו לבעל ולהשתרות. בניגוד ל... תיאור הראשון, ויעבדו את הבעלים, גם בלשון רבים, שמעמיד את העבודה זרה כאיזשהו מכלול של בעלים ביחס אליהם, איזה בעלות, איזה אדנות, פה זה כבר לבעל ולהשתרות, זה פירוט וזה גם לבעל, איזה התבטלות בעצם שיש אליהם, והנה העם כבר נמצא במקום אחר. טוב, ואם כך, אז גם יש עונש במקביל. אנחנו עוברים לפסוק י' ד', ויחרף אדוני בישראל, ויתנם ביד שוסים וישוסו אותם, וימכרם ביד אויביהם מסביב, ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם. שלב ראשון, חרון אף שמוביל לנתינתם ביד שוסים, השוסים לוקחים מהם, גוזלים מהם, מרוקנים אותם, אבל כן, זה עדיין שוסים כמו שנראה. השלב הבא, וימכרם ביד אויביהם מסביב. לא לקחו מהם, אלא לקחו אותם. הם כבר נתונים ולא יוכלו עוד לעמוד לפני אויביהם. טוב, יש פה תוצאה, כמו כל עונש במקרא, שהוא תוצאה גם פנימית למה שאירע. זאת אומרת, כיוון שאין לך עמידה מול אומות העולם, כי אין לך אמירה אחרת מהם, אתה הלכת אחרי העולם הרוחני שלהם, אז אתה גם... שבוי אליהם, ואין לך שום יכולת לעמוד מול משהו שאתה עבד שלו בעצם. טוב, ואז עוד הייתי אומר, תוצאות העונש, יש את העונש, ופה ההשלכות, הייתי אומר, בכל אשר יצאו, יד השם הייתה בם לרעה. כאשר דיבר השם, וכאשר נשבע השם להם, וייצר להם מאוד. זאת אומרת, כן, בכל יציאה, מה זה יציאה באופן פשוט, אז אפשר לדבר על יציאה למלחמה, כי זה יציאה למלחמה או לבך, או אשר יצא ואשר יבוא. היציאה היא יכולה להיות למלחמה, אבל היא תנועה רחבה יותר של התרחבות. אפשר לומר באופן כללי, היציאה זה התרחבות, והלבוא זה לשוב הביתה כאילו, זה ההתכנסות. אז אם כן, כל מגמה של התרחבות הייתה מלווה ביד השם, אולי מגלמת את הליווי האלוקי, המעשה האלוקי, יד לרעה, לא מצליח. זאת אומרת, נמצאים באיזושהי תנועה, אתה רוצה לעשות משהו, אתה לא מצליח. למה? כי יד השם המלווה אותך היא לרעה.
יש כאן יד השם, אחר כך דיבר השם, אחר כך נשבע השם, אחר כך הוא עצמו יצר להם מאוד. כלומר, בהתחלה זה רק יד השם, זה לא כאילו, זה פחות השם עצמו, עד הסוף רק היד שלו. אחר כך זה דיבר השם בדיבור, אחר כך שבועה, ובסוף ויצר להם...
כן, ויצר, אבל אני רוצה להדגיש, זה לא ויצר, אלא ויצר זה מציאות, זה תיאור שהיה להם צר. אז שלושה שלבים אני רואה, לא השלב הרביעי, זה דבר ראשון. אני מסכים, ובאמת זו שאלה, מה יש כאן? בכל אשר יצאו, יד השם הייתה בם לרעה, כאשר דיבר וכאשר נשבע. ואני שואל, היכן דיבר והיכן נשבע? אז באופן פשוט, לא כתוב בספר שופטים דבר כזה, דיבור ושבועה כזאת, העובדה הזאת מחזירה אותנו לפסוקי התורה. אז יש מי שקושר את הדברים לספר דברים פרק כ"ח, בואו נסתכל. ספר דברים פרק כ"ח, פסוק כ"ח. בפסוקי התוכחה אנחנו רואים, כן, יתנך השם. טוב, ארור אתה בבוריך, ארור אתה בצאתך. ואחרי זה ייתנך, השם ניגף לפני אויביך, בדרך אחד תצא אליו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ייתן אותך, ניגף לפני אויביך. בדרך אחד תצא אליו, כאילו תצא למלחמה אליו, אבל בשבעה דרכים תנוס לפניו. זאת אומרת, התנועה שלך היא תנועה של יציאה, אבל היציאה הזאת היא מלווה בתפנית של תנוס לפניו, והיית לזהבה לכל ממלכות הארץ, והייתה נבלתך למאכל לכל עוף השמיים, לבירת הארץ, ואין מחריד, יקחה וכו' וכו'. אז פה, כן, בכל אשר יצאו, כן, בדרך אחד יצא, ובשבעה דרכים ינוס, אולי לקשור את זה לתנועה הזאת של היציאה שנכשלת. ואם נשאל רגע, אבל איפה יש פה שבועה? אז שבועה לא כתובה באופן ישיר, אבל כל המעמד הזה של התוכחה בספר דברים מקבל איזושהי כותרת בחיתום, אלה דברי הברית אשר ציווה השם לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. זאת אומרת, כאילו אותה אמירה שנמצאת כאן, היא מקבלת מעמד של ברית. זה מקום שאני יכול לחשוב עליו, אם כי אפשר עוד לנסות להבין יותר מזה, כי זה לא ישיר, זה לא ממש ככה תואם במילים. ראינו כבר התאמה יפה יותר לפסוקים בפרשת כי תישא, אם אתם זוכרים. ממש ראינו את ה... כן, שיהיו לכם לצינים וכן הלאה, אז לא אוסיף לגרש אותם מפניכם. ראינו מקומות שבהם יש זיהוי ישיר לפרשה. טוב, אבל בכל אופן אין לי כרגע איזושהי תובנה אחרת נוספת פה. לפי התיאור הזה, אז באמת כאשר דיבר וכאשר נשבע, אלה שני שלבים או שתי שכבות של אותו דבר. לא היה דיבור והייתה שבועה, אלא כאשר דיבר, ועל אותו דבר הוא גם הוסיף שבועה, ואם נאמר ככה, אחרי הכל, מה יש כאן בעצם? או, לפני שאני הולך לשאלה מה יש כאן, אני שואל, מהי שבועה? מה זה שהקדוש ברוך הוא נשבע? אז אפשר עוד פעם ללכת לאיזשהו מין מקום, הוא נשבע והוא התחייב, כאילו משהו במימד של המעשה האלוקי, זה המקום שלו. אבל אפשר לראות בעובדה הזאת איזשהו סיפור עמוק על העולם, על התשתיות, כמו השבועות שהקדוש ברוך הוא השביע את אומות העולם. אז מה זה? מה זה בכלל שבועה? אנחנו אומרים בתורה, ובשמו תשבע. מה זה בשמו תשבע? תשבע. כשאתה רוצה לאמת דבר, אז תאמת את זה בשמו, כי הוא קיים, והוא, הקיום שלו הוא ודאי, הוא שלם, הוא כן, הוא גמור, כיוון שכך, אז כמו שהוא קיים, כך הדבר הזה הוא נכון. אני מאמת משהו בקיום האלוקי, שזה הדבר הקיים ביותר. אז הקיום האלוקי הוא, כמו שאמרנו, קיים, וכאשר הקדוש ברוך הוא נשבע שמשהו יהיה, אז אני יכול לומר שיש פה איזה הטבעה של הקיום הזה בעומק המציאות, כמשהו שהשבועה מלווה אותו, כאומרת, הוא מוטבע בעומק העולם, הוא חוק עולם, הוא חוק טבע. ומהו חוק הטבע אחרי הכל? חוק הטבע זה שכאשר אתה איבדת את שם השם, את המפגש עם הקדוש ברוך הוא, הייתי אומר, כאשר אתה לא יודע את השם, אז אתה נופל ביד השוסים ולא יכול לעמוד בפניהם, וגם כל היציאה שלך היא מרוקנת מהיש, מהתוך. ברקע יש פה אמירה בעצם שידיעת השם היא איזה מושג שממלא אותך מבפנים ומביא אותך לאיזושהי נוכחות של השכינה בתוכך, שנותנת לך לעמוד בפני השוסים ובפני האויבים ולצאת לטובה. כאילו, יש פה דבר והיפוכו. והפוזיטיב הזה הוא מאוד משמעותי. כי בעצם אנחנו מדברים פה על ידיעת השם, מדברים על השכינה ששורה בהם, במעשה ידיהם, בחיים שלהם, והעובדה הזאת היא קושרת אותנו בצורה ישירה לדבר שלפני כן אמרתי אותו ככה, כאילו קצת פורמלי, לפסוקים בספר דברים, כי הפסוקים בספר דברים, כל פרשת התוכחה, כמו באופן רחב, היא איזושהי פרשה ש... מדברת על מצב שלא הצלחתם לדעת את השם, או להביא אותו לתוך את השכינה אל מעשי ידיכם, אל החיים. לא דיברנו על זה פה, אבל על הייחוד של השראת השכינה בספר דברים, שכינה ששורה במעשי ידי האדם. יש שכינה ששורה במקדש, באמת האלוקית. ספר ויקרא מאוד נמצא שם בכל מקום, שהוא מגלם את המעשה האלוקי או את המקום המוחלט, כמו שהיום אנחנו הרבה פעמים תופסים, רגילים לתפוס. שכינה שבספר דברים היא שכינה שעוד לא נתפסת בעולם, עוד לא חזרה אליו. היא שכינה שהקדוש ברוך הוא לא נוכח כביכול פה, והוא נוכח פונקציונלית למקום שאתה תזמין את השכינה. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. מלך, שכינה, עם, מקום אשר יבחר, כל הספר כולו. מעשה האנושי שמוביל לשכינה. ופה זה התיאור של ספר דברים, ובמובן הזה, אם תהיה ידיעה, אז ייתן את השוסים, או לא יהיו שוסים, אלא ייתן את האויבים בידינו, ונוכל לצאת, ונוכל לבוא, ונוכל לפעול. ואם אין את המעמיד הזה של החיים, אז הכל מתרוקד. ייפלו ביד אויביהם, וכל יציאה תהיה לרעה. כאשר נשבע, הביטוי כאשר נשבע הוא כאומר, זה משהו מוטבע בעומק המציאות, חוק בל יעבור, שמגלם את המבנה הזה של המציאות. וממילא, ויצר להם מאוד, אני מבין, הכל נהיה צר. העולם הזה נהיה צר. מתי העולם הזה נהיה צר? העולם הזה יכול להיות מקום של השראת שכינה. וכשהעולם הזה הוא מקום של השראת שכינה, אז יש אין סוף בעולם. כל פעולה שאתה עושה שייכת לעולם האין סוף. וכשאין שכינה בעולם הזה, כי רוקנת ורוקנת ורוקנת, אתה נמצא איתו במידה שבו, בצרות שבו, פה זה גם מצרים לנו אומות העולם, אז העולם מצר לנו באופן ממשי, והיצר להם אי אפשר לצאת, גם אי אפשר לצאת, זה גם היציאה התרחבות, נכון? ואי אפשר לצאת, אז ויצר, כאילו אי אפשר לצאת לכלום, אי אפשר להרחיב. בסדר? טוב, אז אנחנו ממשיכים בתהליך הקשה הזה. הגענו לפסוק תזיין. ויקם השם שופטים ויושיעום מיד שוסיהם. שימו לב, יש שוסים ויש גם תשועה מהם. עכשיו זה מעניין. רגע, השופטים פתרו את הבעיה של עבודה זרה? אז מה זה שופט? שימו לב, יש פה משהו מעניין, כאילו, הרי אנחנו אמרנו בשלב הקודם עבדו עבודה זרה, ויקם השם שופטים. עכשיו, המילה שופט, המילה שופט היא מגלמת בעצמה משפט. הביטוי משפט הוא בעצם מגלם כן איזה משהו שאמור לעמוד בחיכוך עם המקום ההוא, כמו שאמרתי, של העבודה זרה, אבל הוא ודאי לא, לא, לא פתרון גמור.
בסוגים ההמשך כתוב, שיחם השם מן
ההקטן. נכון, אז בואו נמשיך. וגם אל שופטיהם לא שמעו, כי זנו אחרי אלוהים אחרים והשתחוו להם, סרו מהר מן הדרך אשר הלכו אבותם לשמוע מצוות השם, לא עשו כן. שימו לב, בעצם מה אומרים פה? שגם אל השופט, קמו שופטים, אבל לא שמעו להם. זאת אומרת, עכשיו, לפי התיאור הזה, השופט מה הוא עושה? הוא מנסה להחזירם, נכון? כי כשאתה אומר לא שמעו לו, סימן שיש לו ניסיון להחזיר אותם, אבל לא שמעו לו. זאת אומרת, גם בזמן שהשופט קיים, זנו אחרי אלוהים אחרים והשתחוו להם, סרו מן הדרך. תכף אני אגיד על זה כמה מילים, עוד כמה רגעים. וכי הקים השם להם שופטים, והיה השם עם השופט, והושיע מיד אויביהם כל ימי השופט. זאת אומרת, שימו לב, בעצם אמרנו, השופט לא הצליח להרחיק אותם מהעבודה זר. אז נשאל, אם כך, אז מה עניינו? מה הוא עשה? אחרי הכל הוא לא פתר את הבעיה. הבעיה מבחינתנו היא את התשתית של הבעיה. סיבה שהובילה לנפילה, וזו עבודה זרה. אבל הוא אומר מה? כי נחם השם מנהקתם, מפני לוחצם ודוחקם. זאת אומרת, מדוע הקדוש ברוך הוא מעמיד להם שופט? הקדוש ברוך הוא ניחם, אני מבין, ניחם על הרעה, מנהקתם, מפני לוחצם ודוחקם. מה זה מזכיר לנו? איפה הביטוי הזה? וישמע את נהקתם. נכון? וישמע את נהקתם זה מתג ההפעלה שמתחולל אחרי הפרגוד ביציאת מצרים. שם יש נקודה מאוד מעניינת, לא צעקו אל השם, לא יזעקו. כאילו יש שם, כן, יש שם תיאור של כאב, של זעקה, של נעקה בהמשך. לא אל הקדוש ברוך הוא, לא פנו אל הקדוש ברוך הוא, אבל הכאב הזה, והקדוש ברוך הוא שומע את הכאב, ויש פה איזה ביטוי של קרבה. הקדוש ברוך הוא שומע את הכאב והולך למקום הזה. אז שימו לב, יש כאן תיאור, בסופו של דבר, מה ההיגיון בשופט? ההיגיון, חסד אלוקי עליהם. הקדוש ברוך הוא שומע את נעקתם ולא רוצה לראות את כאבם ואת דוחקם. ואז, והיה במות השופט, ישובו והשחיתו מאבותם. ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם, להשתחוות להם, לא הפילו ממעליהם ומדרכם הקשה. עכשיו, יש פה דבר מעניין, כאילו, כל התיאור הזה הוא תמונת מכלול ביחס לשופטים, ואומרים ככה, כשהשופט היה, לא שמעו, זנו אחרי אלוהים אחרים והשתחוו להם, סרו מהר מן הדרך. מה זה מהר? מהר אומר שיש אבא אמינה, לא? כאילו, התחיל טוב ומהר שרו. זאת אומרת, זה לא מוחלט שהכל נפול. כשבא השופט, אז השופט כן עושה משהו, אבל לא משהו מספיק משמעותי. נכון, ובמות השופט, אז העסק נופל. עכשיו אני שואל, בואו תסתכלו יחד איתי. מה ההבדל בין המצב כאשר השופט נוכח לבין המצב כאשר השופט מת? במות השופט. בואו תגידו לי אתם. איזה הבדלים יש? מה?
שוב השחיתו.
אתה אומר ככה, ישובו והשחיתו. הביטוי ישובו, מה הוא אומר? ישובו והשחיתו מאבותם. אז מה כתוב פה? כשהוא נוכח, זנו, לא שמעו, כי זנו אחרי אלוהים אחרים והשתחוו להם, שרו מהר מן הדרך. הביטוי ישובו, הוא כאילו לחזור לאיזה מקום. זה הפוך. מה זה? לשוב אל העבודה זרה? נכון? אני מצפה לביטוי הפוך. כאילו, שרו. שמה זה שרו. נכון? כאילו, ופה, וישובו. זה בדיוק הפוך.
לשוב לעבודה זה גם לא מעניין, כי מה שעבודתם לא היו שם. כאילו, הם חזרו, הם יותר שבו ממה שהאבות שלהם היו.
וישובו והשחיתו מאבותם שהיו בזמן שהשופט חי. כאילו, יש פה תיאור יחסי למצב של השופט. אבל הביטוי ישובו, אני חושב שהוא מדהים. הוא כאילו אומר, המצב הטבעי שלהם, וישובו זה למצב הטבעי. והמצב הטבעי זה עבודה זרה, וכשהיה שופט הצליח לשלוף אותה משם לאיזה מקום גבוה, אבל ברגע שמת השופט שבו והשחיתו מאבותם, שבו למקומה. זה לא יומן, לא? אתם שומעים פה משהו לא מובן מאלה. עכשיו תשימו לב לדבר נוסף, אני חושב שמאוד חזק. למעלה כתוב, שרו, זנו אחרי אלוהים אחרים והשתחוו להם. זאת אומרת, הם משתחווים בפועל. נכון? זונים אחרי אלוהים אחרים ומשתחווים. בפעם השנייה כתוב, והשחיתו מאבותם ללכת אחרי אלוהים אחרים, לעובדם ולהשתחוות להם. מה ההבדל? הבדל שמיים וארץ. בפעם הראשונה כתוב שהם עובדים. בפעם השנייה מתואר מה? ללכת אחרי אלוהים אחרים, לעובדם. מתוארת הליכה לעבוד ולא עבודה. אלא מה? ישאלו. יש צד, תגידו שדווקא התיאור הראשון הוא חמור יותר, עובד בפועל. ואילו התיאור השני, ללכת לעבוד, אבל לא כתוב שהוא עובד. זה בעולם תבניתי. עולם אחד. אבל המקרא שופט את זה הפוך. ורואה את המקום שבו הדברים הם פיזיים. בסדר. אז יש פה איזו פעולה פיזית שאדם עושה, כי הוא נמצא שם. לבין פעולה תודעתית. ובכל מקום שהתיאור הוא תודעתי, הוא נוגע למקום פנימי יותר. אז ללכת אחרי אלוהים אחרים, לעובדם, להשתחוות להם, זה תנועה ל. זה נוגע ברצון, זה נוגע בעולם הפנימי, וכשדבר נוגע בעולם הפנימי וברצון, אז זו נפילה גדולה יותר. מה אתם אומרים? רואים את זה? ומה אתם אומרים על זה? מה אתם אומרים? מה? לראות, זה מובן לכם, זה, או שההיגיון שלכם אומר הפוך. כאילו, כשאני עושה, זה יותר גרוע מאשר אני רוצה. רוצה, אבל לא עושה. עושה, זה עושה. זה פיזי, זה נוגע, זה ממשי. בעולם המושגים שלנו זה הפוך, זה לא עולם המושגים שלנו. עולם המושגים שלנו הרבה פעמים, לא יודע מה זה שלנו, אבל לא משנה. עולם המושגים ה... נכון, בעולם הזה, אני בעולם, אבל... שבגמרא זה, זה לא נחשב. היום אין מן דחר שמי. כן, ואיך אתה הבנת את זה? את הפטור מגרמה. זה עוד נושא. מה? זה אפשרות אחרת. זה אפשרות אחת. אז אתה אומר כאילו הורידו אחריות קצת מהמזיק. גרמה לא נורא. אני מזיק בגרמה. אם אני מזיק בידיים זה תקלה, אבל אם אני מזיק בגרמה, מזיק, לא נורא. שיזהרו ממני, אני אדם מסוכן. זה מה שאתה אומר קצת. זה לא פשוט נראה לי, לא? נשמע... זה נשמע לא טוב. אני חושב שבגדול שמה זה קשור לשאלה יותר רצינית, עד כמה ההלכה היא חותמת את הכל במערכת משפט שאפשר לפרוע, ועד כמה היא משאירה דברים לעולם של מוסר, לעולם של מערכות יחסים, לעולם אחר, לעולם מופשט יותר. ודווקא מהבחינה הזאת אני חושב ש קודם כל זה יש כאילו גם היום הרבה פעמים רואים הרבה דברים שהם הרבה יותר חמורים, אבל הם לא שפיטים, כי הם נכנסים לתחום האתיקה והמוסר כאילו מושגים חברתיים, אבל לא פחות חשובים. כאילו גם היום ידוע שכאשר אתה גנבת שווה פרוטה, תיכנס לכלא. וכשעשית איזשהו דבר שמיליונים, ועשית איזה משהו כשר והתנהלת, אומרים, אי אפשר להכניס לך לכלא. אבל ימדדו אותך בכלים אחרים. ובמקום שבו הקדוש ברוך הוא נוכח, אני חושב שיש מערכת שלמה של מושגים שמעבירה את ה... משאירה את המרחב, לא מרחב משפטי, אלא מרחב של לצאת ידי שמיים. גם פה לצאת ידי שמיים תקן חייו. זה מכניס את זה למגרש אחר. טוב, אני חושב שזה... מה? טוב, ברוך שכיוונתי לרב קוק. אני חושב שאפשר מאוד לפתח את זה, אבל טוב, אז מבחינה הזאת, אם נלך בדרך הזאת, אז זה לא תואם מה שיש כאן, אבל מה שיש כאן הוא באמת ניתוח, לא ניתוח על בסיס התנהגויות, אלא ניתוח על בסיס עולם הרוח. ועולם הרוח, בשלב השני, זה קשה יותר, למה? כי כבר מה אתה רוצה? אני רוצה להיות שם. זה נגע בך כבר, נגע בעולם הפנימי שלך. לפני כן היית שם במובן המעשי וזה לא נגע. טוב, רואים את התמונה, בואו נמשיך.
מעשים, בפועל. זאת אומרת, הרוב
הזה גלוי, אני לא חושב ככה. אני חושב ש... אפשר להביא פסוקים ככה ולראות אותם, להקשיב הרבה, הרבה לפסוקים, ולראות שמעין מה שנמצא פה נמצא, לפי דעתי, כמעט בכל מקום. לא, לא באיזה מקום חריג, ממש לא שהמימד הזה לא קיים, אבל הוא גם מאוד מבחין בין ספרים. הספר ויקרא, לדוגמה, הוא מאוד קיים. ספר במדבר משתחררים ממנו, וספר דברים כבר משוחררים לגמרי ממנו, והולכים למקום אחר לגמרי. ספר דברים כולו זה ספר שמשה חוזר אותו בפרספקטיבה פנימית, בפרספקטיבה של הסתכלות על אותם עובדות, אבל כשיש שם נקודת מוצא אחרת, לא הציווי האלוקי, אלא לאן אנחנו לוקחים, איך אנחנו מבינים את זה, איך משה מבין את זה בתום ה-40 שנה. ונוגע בכל המצוות, כל ציווי שחוזר על עצמו, אתה רואה שנגע בו, והביא אותו למקום אחר, ושם זה מקום, לא המקום המוחלט הדתי של דת וחוק במובן הזה, אלא מקום אחר. ממש בכל פרשייה, אני חושב, התהליך הזה קיים. טוב, בואו נמשיך. אז אם כן, והיה במות השופט, אז פה, טוב, יש פה עוד הבדלים. לפני כן, זנו אחרי אלוהים אחרים והשתחוו להם, ופה, ללכת אחרי, מעניין שלזנות זה פחות חמור מאשר ללכת. כי לזנות זה, מעניין, זנו אחרי, כאילו, מעניין, כאילו, ההיגיון אומר שזה לא פשוט. זנו אחרי אלוהים אחרים והשתחוו להם, ופה זה והשחיתו מאבותם, כאילו יותר גרוע מאבותם. שמה? עכשיו, כאילו הזנו זה הבפועל. בפועל הייתה שם זנות עם אלוהים אחרים, מה אפשר לעשות? ותראו, זה מאוד מעניין. כשנדברים על זנות עם אלוהים אחרים, זה לקחת מושג מעולם של איש ואישה, ולהגיד, זה כמו אישה זרה. מכלל לב, אתה שומע הן, שהקדוש ברוך הוא זה כמו איש ואישה פה באיזו אמירה נסתרת. מה אתם אומרים? מעניין. נכון? עכשיו אני חושב על זה, זה מאוד מעניין. האם בתורה יש דבר כזה? האם בתורה הליכה אחרי אלוהים אחרים זה זנות?
אמר על ברכות בסוף פרק ראשון, בגלל שבפרשה של ציצית, יש חמש נושאים שמופיעים שם, ויש את הנושא של עבודה זרה, ואת הנושא של הגילוי הרעות. אז היא אומרת, מילא עבודה זרה כתוב, אשר אתם זונים אחריהם. זה הביטוי עבודה זרה, זה איפה כתוב גילוי הרעות ב...
כן, אבל אני שואל בפשוטו של מקרא, כי ברור שבאיזשהו שלב זה נמצא, ואז הרבה פעמים חז"ל משליחים לאחור על משמעויות, אבל אני רוצה לחשוב, לא ברור לי. זה מאוד מעניין פה, כאילו, כי באמת הדימוי שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל כאיש ואישה הוא דימוי מאוד מאוחר. הוא לא נמצא לפני תקופת שלמה כפוזיטיב. מי מעיז לדבר על הקדוש ברוך הוא כמו איש ואישה, מה זה שייך? השיא זה אבא ובן. יכול להיות שבתורה גם זה לא נמצא. אולי פה בספר שופטים זה מעניין, האם זה פעם ראשונה? באמת צריך לעניין, לעיין בדבר הזה. לא מן הנמנע שזה פעם ראשונה, ואז הביטוי הזה הוא מגלם ממש איזושהי התאמה בין אלוהים אחרים זה זנות, אבל פה יוצא דבר מאוד מעניין. עכשיו, תגיד, רגע, אם זה זנות, סימן שאם הקדוש ברוך הוא זה כמו איש אישה. אבל יכול להיות שזה עוד לא נאמר כפוזיטיב. כאילו, זה נאמר על דרך השלילה, שם זה זנות, ואם הקדוש ברוך הוא. אף על פי שכאילו אתה אומר, רגע, אם זה זנות, אז זה משוואה כמעט. אבל יכול להיות שלא אומרים את הפוזיטיב שלה, כי היא מפחידה. ולא אומרים אותה, כמו שאני חושב שאני יכול להעיד על עצמי, עד הרגע לא חשבתי על זה. אף פעם שבעצם במילים לזנות אחרי אלוהים אחרים, מונחת התפיסה שרואה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל את הקשר של, אז, כאילו המקום של לא זנות, מקום של קשר בצורה טובה ונכונה, אבל על אותו ציר.
יש מה... בשמות. בן תיכון ברית יושב בארץ, וזה נוח לאלוהים.
טוב, אז אני רואה.
אין לך כזו משמעות יש עוד הפעם? לא, זה אותו מקום.
לא, אם ככה, אז זה לא פה. מצוין. מצוין. טוב, אז הדבר הזה נמצא גם שם. מעניין. זה מביא ככה מחשבות, אף על פי שבפוזיטיב לדבר עלינו ועליו, יש פה איזושהי המחשה, אני רוצה להגיד משהו. אפשר להגיד אותה ולא לקחת אחריות על כל ההיבטים שלה. אפשר להגיד שבדורות מסוימים לקחו עליה אחריות חלקית, ובאמת בשום אופן ובשום מקום לא מזכירים אותו כאישה הנכונה. והביטוי הזה, או שאנחנו האישה שלו, אנחנו האישה שלו, ויש, ואמרתי, הביטוי הזה למיטב הבנתי כתפיסת עולם, נאמר בתקופה הרבה יותר מאוחרת, כשעם ישראל עבר תהליכים גדולים, ולכן פה זה נמצא, אבל זה נמצא כקיצור, במקיפים, לא בממשות. משהו שאפשר ללכת לשם, אבל אני חושב שלא הלכו עוד לשם. טוב, נמשיך. אז אם כן, כל זה תיאור של ההידרדרות, לא שמעו, וכי ישם מפני לוחציהם, והיה במות, ושבו למצב הטבעי, ישובו, והשחיתו. גם הביטוי, אתם יודעים מה ההבדל בין ישובו לבין שבו? שבו זה תיאור מצב. ישובו זה יעשו, וזה ממש חפץ הלב, כאילו, זה תיאור של תנועה, זה לא תיאור של מציאות פיזית. וזו תנועה נפשית ורוחנית שמגלמת את השייכות העמוקה שלהם למקום ההוא, כאילו אין להם רצפה. בשופט, זה כמו אדם נמצא באיזשהו מקום, אין לו הגנות. וכאילו הטבע שלו מחזיר אותו לשם, ואם מישהו יתפוס אותו, הוא יצליח להחזיק קצת גבוה, אבל רק יעזוב, המים חוזרים למטה. חוזרים למקום הטבעי. ומה זה המקום הטבעי? אלוהי אמין. זה לא יאומן. ואי חרף השם בישראל, אני שואל לפני שאני ממשיך, הקדוש ברוך הוא, למה אתה כועס? המלאך אמר, אין ברירה, ראינו לא ידעו את השם, הגיעו לשם, מה יעשה הנער ולא יחטא? ופתאום הקדוש ברוך הוא בא פה, אומר, אני חורא אפי בישראל, מה קרה? למה? מה אתה אומר?
קודם כל שם זה למוקש, כאילו כמה שם שם איזה הכנה איזה זה, אבל כאילו זה נועד בתור מכשול. זה לא שאני באתי ונתתי לכם ממש לכתוב. רק הכנה לזה, זה מקום שיהיה לכם קשה עם זה.
כן, אתה אומר גם אמרתי יהיה לכם למוקש, לא ריש ויהיה למוקש, ופה זה כבר יותר חמור. טוב, בואו נמשיך. ויאמר, יען אשר עבדו. עברו, סליחה, הגוי הזה, את בריתי אשר ציוויתי את אבותם, ולא שמעו לקולי. אגב, הביטוי הגוי, הגוי זה מגלם את המימד כמו של הגבייה ביחיד, המימד הפיזי הבסיסי, כמו הגבייה הממשות, שמושכת למטה פה בבית של עבודה זרה, אז הם עברו את בריתי, אשר ציוויתי את אבותם, ולא שמעו לקולי. דברנו כבר על הברית, בשמות על פניו. אז מה? גם אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם מן הגויים אשר עזב יהושע וימות. עכשיו תשימו לב לדבר מאוד מעניין. יש פה חרון אף, אנחנו כבר ראינו חרון אף. איפה ראינו חרון אף? פסוק י' ד', נכון? ראינו חרון אף כתוצאה מהתהליך המשולש, אתם זוכרים? זה החרון אף הראשון. אחריו דיברנו, ויקם להם שופטים, והשופטים ניסו וכן הלאה וכן הלאה, ובכל אופן, אחרי מות השופט נפל, ואחרי מות השופט, ויהי חרף השם עוד יותר. בתיאור שפה הוא מתואר אחרי מות השופט. מה ההבדל בין ויהי חר הראשון לויהי חר השני? תשימו לב, זה מאוד חד. הויהי חר הראשון לאן הוא מוביל? ויתנם ביד שוסים. ואם קרם ביד אויביהם מסביב, ולא יכלו עוד לעמוד בפני אויביהם. ואילו הוויחר השני, יען אשר עברו הגוי הזה את בריתי, לא הוסיף להוריש איש מפני מן הגויים אשר עזב יהושע וימות. מה ההבדל? הראשונים זה מפני אויבים מבחוץ, והאיך הרף השני כתוצאה מהתהליך שמתואר באמצע של תהליך השופטים ובעקבות השופטים, זה תהליך כבר של מן הגויים אשר עזב יהושע וימות, זאת אומרת משהו פנימי. רואים? התיאור הזה... נכון, אתה צודק. שמה, נכון, שמה זה היה קודם לכן מחירה, נכון? והתנם. כאן נטישה. יפה מה. שם זה מסביב, אויבים מסביב. פה, מן הגויים אשר עזב יהושע וימות. אגב, פה זה גם גויים. הגויים זה מה? גם הם גבייה וגם אנחנו. גם הם ברמה הבסיסית הקיומית שלהם וגם אנחנו. בתוך הארץ. נכון. טוב, אז יש פה איזה תהליך. אגב, זה תהליך מעניין שאפשר לראות אותו במהלך הספר. אם כי הוא לא חד, הוא לא חד ממדי, או לא יודע מה ביטוי חד ממדי, הוא לא ציר אחד בהיר, אבל הוא קיים במובן הזה שאפשר לראות, הפעם הראשונה מתמודדים עם מי? קושן רשתיים, אחרי זה עם מואב, נכון? וזה הרבה שנים, 80, 40, כאילו תקופה. ומאוחר יותר זה מגיע לכנען, אחרי זה בסוף מגיע לפלישתי, ועם עוד כמה, עוד כמה עמים שהיו באמצע בכל מיני צורות, אבל הסוף הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים זה משהו מבפנים. זאת אומרת, יש איזושהי תנועה לא רציפה, לא בהירה, אבל שהיא קיימת, שלפחות בסדר גודל של 100 שנה הראשונות, למעלה מ-100 שנה הראשונות, זה אויב מבחוץ. ויש איזה תהליך של ויקם להם שופטים ולא שמעו, ובמות השופט, אז מה? אז נותן אותם כבר ביד אלה שהשאיר אותם יהושע. כשברור לגמרי שליפול בידיים של מישהו מבפנים, זה משהו שהוא משעבד אותך, הוא ממסמס אותך, זה השכן, הוא איתך כל הזמן. זה לא מישהו בא זר וככה עושה לך פעולות של טרור מבחוץ. זה מישהו גר איתך, מישהו חי איתך, והוא מרוקן אותך. זה משהו יותר קשה, גם מבחינה רוחנית, השיעבוד לעמים פה. שומעים את התנועה הזאת, אז אם כן, זה נמצא בציר הזה. ועכשיו אני רוצה לשאול שאלה. מה פשר חרון האף אחרי הכל? הסברנו כל כך טוב את מצבם של ישראל. אז למה כל עושים עליה? אתה אומר, כועסים עליהם כי צריך לכעוס. גם אם אפשר להבין, ילד עשה שטויות, אני יכול לדעת שילד הלך לבית ספר, והוא הפריע, והוא לא בסדר וכן הלאה. ואני יודע שהוא הפריע כי אתמול לא השגחתי עליו מספיק, או לא נתתי לו מספיק חיבוקים, או לא עשיתי לו ככה, ואני יודע שהוא רב אתמול, ופגעו לו בכבוד, וכן הלאה, הוא הגיע לבית ספר. מראש ידעתי מה יהיה שם. זה לא סותר את העובדה שכשהוא חוזר מבית הספר, אז אני אומר לו, לא בסדר, ותה, תה, 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 כועס, כועס. מה?
זה לא
רק ילד,
עם
החושה
הכי גדול, בואו, אני מכיר את זה הקטנה הכי גדולה. נאצים, שיוצא מחמת העולם השנייה,
כן. אז אתה אומר, חרון אף השם, זה על המציאות, כמו שהיא. ויחס לאמת האובייקטיבית. זה מין מערכת משפט שאומרת, נכון, מבינים אותך, מבינים אותך. אבל יש עולם, יש בריאה, יש חוק בריאה, יש טבע, יש אלוקים במובן הזה.
במישור של כאילו הדרישה שלך היא להגיע לאמת האובייקטיבית ולמרות כל הקשיים. זה הדרישה, ואם אתה נופל בקשיים, זה בדיוק.
טוב, אנחנו אומרים את אותו דבר בנוסחים אחרים.
אבל זה להתקדם על ידי האנשים האלה, כמו שלט קטן, להתקדם על ידי האנשים
שבא יותר טוב. נכון. לא, אני חושב שכל מה שאמרנו פה דברים מצטרפים, אבל תשימו לב לדבר מרתק. ואיך הרף השם בישראל, ויאמר יען אשר עברו הגוי הזה את בריתי אשר ציוויתי את אבותם ולא שמעו לקולי, גם אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם מן הגויים אשר עזב יהושע וימות. עכשיו, אם הייתי נעצר כאן, אז יש פה הסבר של עונש. כן, לא אוסיף להוריש, אבל תשימו לב, פתאום יש פסוק. עוד אחד, ומה הוא אומר? למען נסות בם את ישראל השומרים הם מדרך השם ללכת בם כאשר שמרו אבותם אם לא. ויאנח אדוני את הגויים האלה לבלתי ראשם מהר ולא נתנם ביד יהושע. מה זה? שימו לב, יש פה תיאור של לא אוסיף להוריש איש מפניהם מן הגויים אשר עזב יהושע וימות. זה תיאור שניזון לפנים ולאחור. כאילו אתה שואל, מה מניע את המציאות הזאת? אז אני אומר, מניעים את המציאות הזאת שני גורמים. הגורם האחד, המציאות הזאת היא פועל יוצא של חרון אף. על מה? הגזמתם, אומר הקדוש ברוך הוא, לא אוסיף להוריש איש מפני. אבל יש פה שאלה נוספת. טוב, זה תוצאה למה שהיה לפניכם. אבל לפני מה זה משרת? למה נסות בבית ישראל? שמים לב? תנועה לאחור, תנועה לפנים. עכשיו בואו נחשוב על ההיגיון אחורה ועל ההיגיון קדימה. ההיגיון אחורה, מה הוא? יען אשר עברו הגוי את בריתי, ולא שמעו בקולי, גם אני, שימו לב אותו, גם שהיה לנו בפתיחה, גם אני לא אוסיף להוריש איש מפני מן הגויים אשר עזב יהושע וימות. ואז מה תהיה התוצאה? הם עזבו אותי, אני לא עוזר להם. ואז מה? עוד יותר עזבו אותי. עוד יותר ישועים, נכון? מזכיר לנו את הסיפור של המלאך בהתחלה. רק פה יותר חזק. לא אוסיף להוריש, גם אני לא אוסיף להוריש איש מפני מן הגויים אשר עזב יהושע וימות. זאת אומרת, טוב, אז תחיו איתם. איך זה ביטוי ל... אז מה זה חרון אף? כאילו, חרון אף שמוביל למה? כאילו להשלים עם המציאות. טוב, אתם למטה, תהיו למטה, זה מה שאתם רוצים. אני לא... חרון אף פה הוא מעניין, כי כשחושבים על חרון אף, חושבים על איזה מעשה חריף. ופה זה חרון אף שמה? אני לא אעשה כלום. מה?
אם
נסתכל
על זה כמו
נטישה, זה מעשה מאוד. נכון, מעין נטישה, אני מסכים. זה מעניין, כאילו, זה מאוד מעניין. יען אשר עברו, גם אני לא אוסיף להוריש. אז אני שואל, אבל נטישה זה לא חרון אף. ממתי נטישה זה חרון אף? נטישה זה כמו אדישות. כמו, טוב, אתם לא רוצים, אני יכול להבין שזה חרון רף רק אם הקדוש ברוך הוא בליבו אוהב אותנו ומתגעגע אלינו וזה קשה לו מאוד, אז הוא עושה פעולה חריפה שמה היא? לא רוצה לראות אותו. ופעולה חריפה זה ביחס כאילו לצורך שלו להעביר על מידותיו, כי באמת הוא אוהב שמעתי את נעקתם שראינו לפניכם ואת הדוחקם, אני רוצה לעזור להם, אבל אני כועס, אז אני מנתק מגע. אבל הניתוק מגע הוא פועל יוצא של כעס, לא של אדישות. ואז יש פה משהו מרתק, שאני מתרגש ממנו, שבעצם מספר סיפור של אהבה. שומעים את זה? זה, לא, זה הרי לא מובן מאליו. ואי חרף השם, טוב חכה, מה הוא עושה? מישהו אומר, אני כועס! כולם נבלים. ומה אתה עושה? טוב, אני לא אעזור לכם. מה? בסדר, אל תעזור. כאילו. נכון, כשמישהו אומר, אני כועס, אני מצפה לפעולה של שבירה, לפעולה של פוזיטיב. ובסוף הוא אומר, אני מנתק מגז הרבה פעמים משהו שבא מאיזה רפיון כזה, מאיזה... אבל כשבאים לניתוק מגע לא מרפיון, זאת אומרת שצריך להתגבר על משהו. זאת אומרת שזה לא הטבע, זאת אומרת שצריך... זו פעולה של כעס שמאפשרת לי להתגבר על עצמי, וממילא אני לא עוזר. טוב, בואו נמשיך עוד. אני אנסה לסגור פה את המעגל של הפרק. אז כל זה... תנועה כאילו של תוצאה, אבל יש פה גם תנועה קדימה, מעניינת. למה נסות בם? מי זה בם? באיש מפניהם, נכון? למה נסות בם? בם הכוונה על ידם. הגויים, על ידי הגויים שהוא משאיר פה, את ישראל, השומרים הם את דרך השם ללכת בם כאשר שמעו אבותם, אם לא. וינח השם את הגויים האלה לבלתי הורישה מהר, ולא נתנם ביד יהושע. מה זה? איך פתאום קפצנו ליהושע? אז אני שומע שכשלא נתנם ליד יהושע, כמו כל הפסוק הזה, מפקיע את זה מהמקום של העונש, ומעביר את זה למקום אחר לגמרי. כי לא נתנה ביד יהושע, זה לא קשור לעונש, זה קשור לתוכנית האלוקית של ספר יהושע, כובשים בגדול ולא כובשים בקטן, אז הנוכחות שלהם עכשיו אצלנו, היא בכלל לא התחילה מזה שאנחנו לא בסדר. היא התוכנית האלוקית בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה, אז כאילו מה כתוב פה? אז אני חושב, שבאמת יש פה איזה שילוב מאוד מעניין, שהוא לא רק פה. שיכול להיות מצב של משהו, שכשאתה נע בתנועה היסטורית מסוימת, אתה אומר, זה תוצאה של עבירה. אבל יפה, תוצאה של התרחקות, של שבירה, אבל מה נולד מהמקום הזה? או לאן זה מוביל התוצאה הזאת שהובילה אתכם למציאות מסוימת, משוקעת בה באמת הבטחה, או יש פה פוטנציאל למשהו מאוד מאוד גדול שעומד בפתח. ואז יש פה דבר מאוד מעניין. משהו שהורתו בחטא יכול להיות מתנה גדולה. זו שאלה רוחנית מאוד מעניינת. יש משהו שכשחוטאים, יש איזו תוצאה שבאה במקום שיש חטא. באה התוצאה, אומר הקדוש ברוך הוא, התוצאה הזאת היא עומק המחשבה שלי. רגע, אבל עשינו את זה בחטא. נכון? וגם פה יש מחשבות מעניינות. שאחרי הכל, בעצם, אולי מחזירות אותנו להבין מה זה הניסיון הזה. מה זה למה נסות בארץ ישראל? מה זה לנסות מישהו? ניסיון אני מבין. יש מצב שאדם מוגן ממשהו. למה? כי הוא בונה לעצמו גבולות גזרה שהוא לעולם לא ייפגש איתו. זה מוגן. אבל המוגן הזה, זה מוגן כאילו. כי ביום שתסיר את הגדר, מה יקרה? אין לו שום כלים להתמודד. אדם שמרחיק את המפגש שלו עם החיים ועם יצר הרע, הוא גזר על עצמו לעולם להיות באיזה מין מערכת סגורה, חזק, הרמטי. כי כל פעם שהוא ייחשף למקום ההוא, אין לו כלים להוביל את עצמו, לשלוט בעצמו. אני אומר, אפשר להגיד את זה בכל התחומים. היכולת, כן, היכולת להיפגש עם העולם בלי לפחד ממנו, כדי ליפול ממנו. ופה הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן לכם להיפגש עד הסוף. וזה הניסיון. ומה זה ניסיון? להתחכך עם משהו, ובסוף לעמוד במשהו, כאילו. זאת אומרת, להיות באיזושהי התנסות של מפגש, ולצאת ממנו אחרת ממה שבאת אליו. ההתנסות היא באמת תנועה של הפוך מהסייג, הפוך מהבריחה, הפוך מגבולות הגזרה והגדרות והדברים שבונים אותם כדי לחצות בינך לבין העולם בחשש שמא תיפול בו. אלא יש פה איזו קונספציה למה נסות. השומרים הם בדרך השם כאשר שמרו אבותם אם לא, כאילו להעמיד את זה למבחן. ואני שואל, למה להעמיד את זה למבחן? מה? נכון, יש פה משהו שמוכנים לשלם מחיר, שם לב? משלמים מחיר, איך משלמים מחיר? מי שלא משלם, מוכן לשלם מחירים, גם לא יגיע להישגים. מי שלא מוכן לסיכון, לא יקבל את הסיכון. כי כל העולם הזה יהיה אינסטנט. הקדוש ברוך הוא מוכן לסיכונים גדולים ולמחירים גדולים, כי הוא רוצה עולם של גאולים בסופו של דבר. העולם נבנה לפרספקטיבות הכי רחוקות שלו, שהכל בפנים והכל נגאל. אז חלק מהתיאור הזה זה באמת להתמודד עם המציאות הזאת למען נסות באמת ישראל. עכשיו, פה נכנסים גם בביטוי של ניסיון, התנסות כאילו מצד אחד, מפגש עם בריחה כמו שתיארנו. מעניין באמת אותי לחשוב על זה יותר לעומק, אבל פרשנים פה מדברים גם על הנס, וההתנסס. מעין דגל שמתנסס. הוא ציון הנס ודגל, אבל גם במקרא, אם הנשך הנשו, על נס, מעמיד אותו על נס, כאשר הנס זה דגל של המציאות, זה דגל שהמציאות מרימה למעלה. זה דגל של ספר במדבר, שם זה ממש מופיע, יש על דגלותם, וטוב, שם זה באמת דגל, לא נס.